שלום עליכם. ברוכים הבאים לשמעון ונועם. ואנחנו מתחילים בספר דברים. ויש כאן המון מה לדבר. אז לא יודע מה לדבר. בואו נתחיל. ספר דברים אומרים שהוא הספר של משה רבנו. וכאן אני רק רוצה לדייק. מבחינה ספרותית. ספרותית זה מילה מודרנית, אבל הכוונה מבחינת איך שכתוב ספר דברים, הוא לא שונה במאום מארבעת ספרי התורה, שהרי כל התורה כתובה באותו סגנון. והסגנון הוא שהתורה נכתבת כאילו יש איזשהו סופר שמספר על הגיבורים בגוף שלישי. כלומר, הסופר המקראי בקודש. כביכול, שהוא בא ואומר, הוא מסתכל על הקדוש ברוך הוא, הוא אומר, בראשית ברא אלוקים. והוא הרבה פעמים פותח ציטוטים. למשל, הוא אומר, ויאמר אלוקים, יהי אור. ואז הוא חוזר, סגר את הציטוט, ואומר, ויהי אור. ספר דברים בנוי אותו דבר. מה שאני אומר לכם עכשיו, אולי אתם לא מבינים מה אני רוצה להגיד, כי אתם לא חושבים על אלטרנטיבות. אלטרנטיבה אחת הייתה יכולה להיות שהיה כתוב בתחילת ספר בראשית, חזון משה בן אמרם. אמר אליי אלוקים, בראשית בראתי את השמיים ואת הארץ. זה לא הסגנון, בסדר? היה יכול גם סגנון שהקדוש ברוך הוא מדבר על עצמו. בראשית בראתי את השמיים ואת הארץ. ואז אמרתי למשה, גם זה לא הסגנון. אלא כמו שאמרתי לכם, הסגנון הוא שיש כאן כביכול מישהו שמתאר כמו צופה שמתבונן ומספר מה הוא רואה. למה התורה כתובה ככה? זה דבר מאוד מסתורי. לא נתעסק עם השאלה למה התורה כתובה ככה. מי שרוצה יכול להסתכל בהקדמת הרמב"ן לחומש ולראות שהוא מדבר על זה. לכל התורה. הקדמת הרמב"ן לתורה כולה. אחרי שהגענו אחרי שראינו שהתורה כתובה באופן הזה שתיארנו, ספר דברים לא שונה. לא כתוב בספר דברים, אלא הדברים אשר דיברתי אל כל ישראל. שאז זה היה משהו חדש לגמרי. זה היה ספר של משה. אלא ספר דברים כתוב באותו צורה. אלא הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. כלומר, אותו איש מסתורי שמסתובב בכל התורה כולה. הוא היה בבריאת העולם, הוא היה ביציאת מצרים. הוא גם נמצא פה. הוא מספר לנו שאלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל. אז למה הספר דברים נקרא הספר של משה רבנו? עד כדי כך שיש גמרא שאומרת על הכללות והברכות שבתורת כהן, שבספר דברים, בשלט כתבו, הגמרא אומרת במסכת מגילה, או נדמה לי, משה מפי עצמו אמרם. הסיבה היא, וכאן מגיע הייחוד של ספר דברים, שספר דברים הוא פותח ציטוטים של משה רבנו, והציטוטים אינם נגמרים. הועיל משה כן, בחמישה פסוקים הראשונים של הפרשה, אני כמו כל התורה כולה. אלה הדברים שדיבר משה אל כל ישראל, ובסוק ה' כתוב, ועבר ירדן בארץ מואב, הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור. אבל עכשיו יש לי פתיחת ציטוט, והציטוט הוא ציטוט של משה. הציטוט הזה הוא ציטוט ארוך מאוד. וזה כבר שונה מכל התורה כולה. בכל התורה יש ציטוטים קצרים שמגיעים מקסימום לפרשייה, לעשרה פסוקים, דברים כאלה. זה המקסימום. ופה יש פרקים שלמים שהם ציטוט של משה רבנו. לכן מבחינת עוצמת הרוח הקודש והקדושה והאלוקיות, אין הבדל בין ספר דברים לספר שמות, בשניהם בדיוק אותו איש שמספר שמשה אמר ומשה עשה וכו'. אבל פשוט קורה פה דבר מיוחד, שמשה רבנו מדבר דיבורים ארוכים מאוד. מה שאמרתי לכם עכשיו יעזור לנו גם לחלק את ספר דברים לחלקים. כי פשוט אנחנו נוכל עכשיו, מי שרוצה להיות רציני, לעשות עבודה שבה, כי אנחנו ננסה לראות האם הציטוט של משה נגמר איפשהו. הועיל משה באר את התורה הזאת לאמור, ואז הוא אמר ואמר ואמר, ועכשיו כשהוא אומר הוא מדבר בלשון, בלשון גוף ראשון, כי זה ציטוט. השם אלוקינו דיבר אלינו, ואומר עליכם, לאוכל אנוכי לבדי שאת אתכם. הכל מה שרבנו מדבר על עצמו, כי זה ציטוט. אם אני אנסה לבדוק איכן הציטוט נגמר, אז אני אוכל להגיד, הנה הנאום הראשון של משה, או שזה נאום אחד לאורך כל הספר. אני אקצר לכם תהליכים. עשינו את הבדיקה הזאת. ומצאנו שהספר מחולק בצורה ברורה לשלושה חלקים. הנאום הראשון, הנאום השני, והחלק השלישי, ספר דברים חוזר להיות כמו כל הספרים. אירועים, סיפורים שמסופרים. גם שם יש דיבורים ארוכים של משה, אבל לא כאלה ארוכים. אמור מעטה, ספר דברים מחולק לשלושה חלקים. חלק ראשון, חלק שני וחלק שלישי. ומה ההבדל משלושת החלקים? החלק הראשון הוא נאום, החלק השני הוא נאום. אז אין הבדל. החלק השלישי הוא רגיל. מה ההבדל בין הנאום הראשון לנאום השני? שהנאום הראשון הוא קצר, והוא כולל בתוכו מפרשת, מכאן, פסוק ו' והלאה, עד אמצע פרשת ויתחנן. זה ארוך? לא. זה פרשת דברים וחצי פרשת ויתחנן. אבל הנאום השני מתחיל מאמצע פרשת ויתחנן ונגמר בקצת אמצע פרשת כי תבוא. ויתחנן, חצי, עקב, ראה, שופטים, נגמר בין הזמנים, כי תצא, כי תבוא. שש פרשות. זה הכל דיבור אחד צפוף של משה רבנו. בלי להפסיק לשתות מים, בלי לצאת להפסקה. טוב, כי כל ספר הדברים מתרחש כמה זמן? מראש חודש שבט. מה כתוב פה? עד שמשה מת. מתי הוא מת? איך אתה יודע? לא כתוב. אבל קיצור שבחרו אותו 30 יום, ואחר כך איפשהו, סמוך לפסח, נכנסו לארץ. אז זה כנראה היה, מזיין באדר. בסדר? יפה. אז אם אתה רוצה להעביר שיעור שמתחיל בראש חודש שבט, ומסתיים בזיין באדר, ויש לך גם כל מיני דברים לעשות לקראת הסוף של החלק השלישי, אז בעצם אתה צריך לדבר בלי להפסיק. אם כן, משה רבנו ככה, יש לו נאום אחד, הנאום הראשון מתחיל בפרשת דברים שלנו, פסוק ו', ונגמר באמצע פרשת ואתחנן, ואיך אני יודע שאני נגמר באמצע פרשת ואתחנן, כי מפסיק הציטוט, ואני מראה לכם שמפסיק הציטוט, אני קורא לכם בפרק ד', פסוק מ', ושמרת, אתם אפילו לכם מפתח, כי אני עכשיו רץ, אז אתם יכולים פשוט לשמוע אותי. ושמרת את חוקיו ואת מצוותיו, אשר הולכים בצווך, אשר ידעו לרמת הירמים, על מה אשר השם הולכך נותן לך כל הימים. זה דיבור של משה. ומיד אחרי זה כתוב, אז יבדיל משה, שלוש שרים בעבר הירדן, אז יבדיל משה. מי מספר לי את המילים, אז יבדיל משה? הבן אדם המסתורי שהולך לאורך כל ההיסטוריה מבראשית, והוא מספר לי בראשית ברא אלוקים, אז יבדיל משה, שלוש שרים. אתם מבינים? לכן אני יודע שהפסיק הנאום, כי חזר המספר המסתורי, האיש המסתורי, העיתונאי, הקדוש, שהביא לנו את התורה, הוא בעצם בא ומספר, אז יבדיל משה שלוש שרים. אבל אחרי שנייה, הוא חוזר ואומר, ויקרא משה אל כל ישראל, פרק ה' פסוק א', ויאמר עליהם, מה הוא אמר להם? הוא אמר להם מפרק ה' עד פרק הו. הבנתם? זה הנאום השני. ואיפה הנאום השני נגמר? אני מגיע לפרק הו, תחילת פרשת כי תבוא, שבוע וחצי לפני ראש השנה, אווירה של אלול, ואז מה אני מוצא? הנאום מסתיים ככה. לתתך העליון על כל הגויים, לתהילה לשם ולתפארת, להיותך המקדוש להשם אלוקיך כאשר דיבר. ואז מה כתוב מיד? ויצב משה וזקני ישראל את העם. מי מספר לי ויצב משה בגוף שלישי? המספר המקראי בקודש. הוא חזר אלינו בפרשת כי תבוא. ומשם מתחיל עניינים ש... כאילו... הרבה עשיות ועניינים, גם דיבורים ארוכים, אבל לא באותה עוצמה. החלק השלישי הוא, יש בו הרבה דברים שקורים בו. זה, נעזוב אותו. מסקנה. ספר דברים מורכב משני נאומים של משה רבנו. אפשר להגיד שזה כאילו נאום ראשון, שיעור א', ונאום שני, שיעור ד', שני החלקים של הישיבה. הישיבה מתחילה בשיעורה להמשכת עד הגיוס. אחר כך הישיבה מתחילה בשיעור ד' ונגמרת עד כאן. בסדר? זה בדיוק עד הישיבה. נכון? שני נאומים, וגם התכנים שלהם מתאימים לשני השלבים של הישיבה. יש הבדל גדול בין הנאום הראשון לנאום השני. הנאום הראשון מתאים לשיעור א'. משה רבנו מדבר עם עם ישראל רק היסטוריה. שיעור בהיסטוריה. נאום הראשון הוא שיעור בהיסטוריה. זה פרשת שבוע שלנו. עם איזשהו נספח קצת איזה תפיחה על הגב באמונה. הנאום השני זה נאום המצוות. בו משה רבנו מלמד תורה ככה בעוצמה, סוגיות רבות. של מצוות. דרך אגב, הנאום השני מסודר בצורה מופלאה. הוא לא מתחיל ישר בנאום, לא, הנאום המצוות מחולק לשלושה חלקים. אמונה, מצוות כלליות על כלל ישראל, מצוות פרטיות על האיש היחיד. זאת אומרת, בסגנון אמונה, מצוות כלליות, מצוות אישיות. אבל לפני כל הנאום המצוות, בנאום של הפרשה שלנו, שהוא נאום היסטורי. מה למדתי מהסדר שמשה רבנו מלמד את עם ישראל? שקודם כל חשוב שאדם מתחבר אל ההיסטוריה של עמו. אחר כך אל התורה. זאת אומרת, אם אני רוצה עכשיו להחזיר בתשובה את עצמי, את אחיי ורעיי, אם אני רוצה לגייר אנשים שרוצים להתגייר, נגיד שהם מזרע בית ישראל, מה צריך ללמד אותם? קודם כל את ההיסטוריה. וגם ההיסטוריה, משה רבנו לא מלמד היסטוריה, מלמד אותם את מהות הקשר שבין עם ישראל לארץ ישראל. זה פרשת דברים. זה הנושא שהיה. פרשת דברים כל כולה, העניין של הקשר של עם ישראל לארץ. זה כאילו הבסיס. זה כאילו, זה גם יותר חכם. אם עכשיו אני בא לחילוני, אתחיל לשכנע אותו, למה מצוות ציצית, זה דבר יקר, אז קשה להגיע לזה. קודם כל, מי אתה? אתה עם ישראל. מה הסיפור של עם ישראל? אחרי שאתה חי את המשמעות הגדולה של עם ישראל, אז אתה יכול לבוא ולהתחיל להבין, להתחבר לתוכן. וזה מה שקורה בפרשת דברים. נאום היסטורי ולא נאום של מצוות. עד אמצע פרשת ויתחן, כמו שדיברנו ותיארנו. הגאון מבילנה טוען שחמשת הפסוקים הראשונים של ספר דברים, שהם פסוקים קשים מאוד לפענוח, הוא מפענח אותם ואומר, חמשת הפסוקים הראשונים של ספר דברים, כל אחד מהם זה פתיח לחלק אחר של הספר. א', חלק א', חלק ב', חלק ג'. זאת אומרת ככה, הרי הפסוקים הראשונים הם מאוד מוזרים. איזה פתיחה ארוכה? פתיחה ראשונה, אלה הדברים שדיבר משה לכל ישראל. איפה הוא דיבר לכל ישראל הדברים האלה? בעבר הירדן. אפשר קצת יותר להגיד איפה? במדבר, יותר, בערבה. איפה? מול סוף. איפה? בין פרן ובין תופל. לא הבנתי. ולבן בחצרות? בדי זהב. מה קורה פה? כמה איפה? באשדוד. איפה? ברוב היהוד. איפה? בפינה. איפה? כמה איפהים כזה? איפה מוצאים דבר כזה בתורה? אבל גם בכלל יש כאן פתיחה ארוכה מאוד. אחר כך כתוב פתיחה שנייה. והיא ב-40 שנה ראש דעה זכרו ויוכל החודש דיבר משה לכל מיני ישראל. אחר כך פתיחה שלישית. בעבר דם בארץ צורה והואיל משה בער את התורה הזאת. כלומר בעצם שלוש פעמים כתוב פתיחה לדברים. אלה הדברים אשר דיבר משה. פסוק א', פסוק ג', והיא ב-40 שנה דיבר משה לבני ישראל. פסוק ה', הואיל משה בער את התורה הזאת. דברים, דיבר, בער. אז הגר"א טוען שזה בעצם הפתיחה לשלושת החלקים. ולא ניכנס לדקדוק של הדברים, מה הפתיחה למה, כי הוא אומר, הפסוקים הראשונים זה הפתיחה לנאום ההיסטורי, הפסוקים השניים זה הפתיחה לנאום המצוות, והפסוק השלישי, הואיל משה בער את התורה הזאת, זה קשור לדברים שהוא יעשה, הדבר השלישי. ואז מה בעצם רוצים להגיד? למה צריך את כל הפתיחות לעשות בהתחלה? רוצים אבל להגיד שזה באמת החומה של משה רבנו. מה זאת אומרת החומה של משה רבנו? כמו שאמרנו, זה לא שונה מבחינת הדרגה של הקדושה ורוח הקודש והנבואה מכל התורה כולה, כי זה בנוי באותו סגנון. אבל כן, יש כאן דברים ארוכים, ציטוטים ארוכים של משה, אז זה כן שונה. ולכן אומרים לנו כאן את הפתיחות שנותנת לנו תחושה שהכל פה של משה, ולכן כתוב בכל הספרים הקדושים שספר דברים זה בעצם כביכול המעבר בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. כלומר, ארבעת החומשים הראשונים הם יותר טבועים בחותמו של מעל הנבואה. כאילו ספרו של הקדוש ברוך הוא. וכאן זה כבר כאילו קצת יותר הנבואה של משה נמצאת פה. זה מעבר, זה לא בדיוק. זה לא כמו הנביאים ממש, זה ספר שלהם. הספר של השם. אבל כאילו פה יש איזשהו יותר טביעת אצבע של משה רבנו. בזכות הפתיחות החזקות של זה. עכשיו, עד כאן דיברתי דברי פתיחה כללי מספר דברים. עכשיו אני נכנס יותר לתוכן של הפרשה שלנו. הפרשה שלנו היא פרשה שנקראת תמיד כל הקהילות וכל התקופות לפי החלוקה של התורה שהמנהג שלנו בערב שבת, בשבת חזון, ערב יום תשעה באב. והמדהים הוא שהפרשה הזאת, אם היו שואלים אותי איזה פרשה הכי כדאי לקרוא לפני תשעה באב, סתם בלי קשר הייתי אומר, פרשת דברים. הפרשה הזאת היא מאוד 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 עוסקת בתשעה באב. תכף נראה, הפרשה הזאת היא כתובה בסגנון כמעט הייתי אומר שירי פיוטי. ודבר ראשון, הפרשה מחולקת לשני חלקים. דור יוצאי מצרים, שנכשל ונפל בחטא המרגלים ובחטא המעפילים ונשאר במדבר, ודור באי הארץ. שהוא שלא כמו דור המדבר, הוא הולך וכובש, הולך ונאחז עד שהוא עומד בשערי ארץ ישראל. זאת אומרת, הפרשה כתובה, זה מול זה. כן? מתחילים פסוק ו', השם אלוקינו דיבר אליהם בחורב למור, רב לכם שבת בהר הזה, פנו וסעו לכם, נפילה, עיסוק שמגיע עד סוף רביעי. סוף רביעי, פרק ב' פסוק א', ונפל ניסה מדבר דרך עם סוף, כאשר דיבר השם אליי, ונסו בתהר סעיר ימים רבים. עד כאן הפרשה מדברת על הדור שנפל, על דור המדבר, עם כל הכאב העצום. בין רביעי לחמישי, יש דממת המדבר הקשה. פתאום מתחיל חמישי, בעצם היה צריך להירדם בבית כנסת בין רביעי לחמישי. ככה. ופתאום, באמת המחשב, פתאום, רב לכם סוף את ההר הזה, יוצאים מהגלות, תנו לכם צפונה, תחלף דור, תחלף הכל, וכל המנגינה אחרת. יש כאן מין תיאור שירי של מסע מתמשך. זה האופן שבו נכתב את הפרשה. ויש בפרשה הזאת מוטיב חוזר. כמה מוטיבים חוזר? מוטיב החוזר הראשון הוא ההר, הרים. תנו לי שמות של הרים בפרשה. אני רושם. אני לא רושם. תנו לי שמות של הרים בפרשה. הר סעיר. הר האמורי. הר סיני. זה סוג אחד, וההר הצפוני, שיש לו המון שמות. תכף נראה. אז קודם כל, יש כאן שלושה ערים. הר האמורי, הר סעיר, הר סיני, הר האמורי, הר סעיר. עכשיו כן תסתכלו על הפרשה, ותעקבו אחרי, תעקבו אחרי הערים. מסע בין הרים. אנחנו צריך לזהות את הגיאוגרפיה של הערים האלה. אני מתחיל את הנאום, עכשיו אני קורא רק פסוקי הערים. בסדר? פרק א' פסוק ו'. השם אלוקינו דיבר אלינו בחורב, למור רב לכם שבט בהר הזה. פנו סעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. בערבה בער ושלה ונגב וחובה ארץ הכנעני ועל לבנון עד הנער הגדול נהר פרת. כלומר, רב לכם שבט בהר הזה. ההר הזה זה הר חורב. מה זה הר חורב? הר סיני. הרבה לכם בהר הזה. הייתם הרבה בהר הזה. מה זה, כמה זמן הם היו בהר חורב, הר סיני? כשנה. הגיעו בראש חודש סיוון ויצאו בכף יער. זוכרים? עסוקים מפורשים. אפשר להגיד שזה, ישבתם פה הרבה. מה, מה עשינו כל כך הרבה בהר סיני? קיבלנו תורה, בנינו משכן. אז אפשר גם לפרש, רב לכם שבט בהר הזה. הרבה קיבלתם בהר הזה. איך נקרא להר חורב בהר סיני? הר התורה. איזה אור גדול קיבלנו בהר הזה. איזה אור גדול. הר סיני. אבל זה לא התכלית. מה התפקיד של עם ישראל? לקחת את האור הגדול של הר חורב, את האור הגדול של סיני, ולהגשים אותו, לממש אותו, לחיות אותו, איפה? בארץ ישראל. איך נקרא את ארץ ישראל לפי משה רבנו? הר האמורי. פנו סעו לכם ובואו הר האמורי ואל כל שכניו. הר האמורי זה כינוי לרכס הערים המרכזי שבארץ כנען. רכס הערים שמתחיל מהרי חברון, הר הנגב, הרי חברון, הרי שומרון, עם שני הקרניים של שומרון, הגלבוע, הכרמל, עמק קטן, ומיד עולים אל הרי הגליל, תחתון והעליון, הרי נצרת, והרי צפת. בסדר? זה הר האמורי. כלומר, קדימה, מהר חורב אל הר האמורי. שלוש, ארבע, עולים! מה הבעיה? 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע. נזו שני תר סעיר כדי. הבאתי לכם פסוק מקודם. שהוא לא נמצא שם, לא ברור מה הוא עושה שם. אבל הכוונה, זה מאוד מהר להגיע מהר חורב אל שערה של ארץ ישראל של קודש ברנע. ולמה אני אומר, קדימה, בהתלהבות? כי משה רבנו אומר להם, הכל פתוח, פסוק ח', נתתי לפניכם את הארץ. הוא מדבר על ארץ ענקית שמתחילה בהר האמורי, הכל שכניו, הוא מסיים בפרט. דיברנו שבוע שעבר קצת. ינתתי לכם את הארץ, בואו רשו את הארץ, שנשבע השם לאבותיכם. יש כאן איזושהי הפסקה קטנה מאוד מעניינת, שהוא אומר לו, רק שנייה אחת, לפני שאתם עולים לארץ, סדרו את ענייני המשפט. סגור סוגריים, גם זה קשור לתשעה באב, כי זה קשור להפטרת חזון, אז הוא. ואז תראו מה כתוב כאן. פסוק י"ט, קפצתי לפסוק י"ט. וניסה מחורב, ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר הראיתם, דרך הר האמורי, דרך המובילה להר האמורי, כן, פסוק י"ט. וניסה מחורב, ונלך את כל המדבר הגדול והנורא ההוא אשר הראיתם, אל דרך הר האמורי, אל הדרך המובילה לאמורי, כאשר ציווה השם אלוקים, ונבוא עד קדש ברנע, הגענו לקדש ברנע. מה זה קדש ברנע? השער הדרומי של ארץ כנען. ואומר עליכם, חברים, בואו שנייה אחת. זהו, הגענו. בתם עד הר האמורי, אשר השם אלוקים נותן לנו. ראה, נתן השם אלוקיך לפניך את הארץ. משה רבנו שורק, עלה, רש. כאשר דיבר השם אלוקי אבותיך לך, אל תירא ואל תחת. כולם באים לעלות לארץ כנען. לא. הנה החמצה. ותקרבו עליי כולכם ותאמרו, שלך אנשים לפנינו, יחפרו לנו את הארץ, ישיבו אותנו דבר, את הדרך אשר נעלה בה. איזה ייבוש. אשר רבנו בא על הרש. מה קורה איתכם? אני לא רוצה להיכנס לסוגיית חטא המרגלים, אבל פה זה מופיע אחרת לגמרי מאיך זה הופיע בירושת שלח. בסופו של דבר, התוצאה של זה הייתה פסוק אביו, איזה פסוק קשה, ולא אביתם לעלות. דיברתי על זה בשיחה, אביתם, לא רציתם. ותמרו את פי השם. תרגנו בעוליכם, ותמרו. מי יכול לקרוא את הפסוק הזה? בשנאת השם אותנו הוציאנו מארץ מצרים. השם שונא אותנו. לתת אותנו יד האמורי להשמידנו. אחינו המסו את לבבנו. עכשיו יש פה עוד יסוד שיופיע עכשיו הרבה בהמשך. עם גדול ורם, ערים גדולות ומצורד, בני ענקים ראינו שם. ניסיתי לשכנע אתכם, אל תפחדו, אתם לא מכירים את הקדוש ברוך הוא. אבל לא השתכנעתם. הקדוש ברוך הוא קצף. אם יראה איש באנשים האלה את הארץ הטובה. פסוק למד זין, חידוש מעניין. גם בי את ענף השם בגללכם, אני אומר גם אתה אותו בשם. לפי פשט ספר חומש דברים, משה רבנו בגלל המרגלים, בגלל חטא המרגלים, גם הוא נענש. ואז מגיע פסוק מהם. ואתם פנו לכם, מה זה פנו לכם? פרסס. פנו לכם. זה פרסה. חזרה למדבר. הנה ארץ ישראל. פה. שלום. תרחקים מארץ ישראל. חוזרים אחורה. ארץ ישראל כבר בגב שלנו. הולכים בחזרה למדבר. 11 מחורי דרך ארסיית נש ברנע. That's all. לא. חוזרים אחורה. אז פנו לכם עושה מדבר דרך ים סוף. נתנו, תאמרו אליי, חטאנו, אנחנו נעלה חטא המעפילים. לא נקרא לזה חטא המעפילים, גם הוא סוגיה מאוד עמוקה. ואז כתוב, פסוק ממדלת, וירדפו אתכם. ויצא המורי יושב בהר ההוא לקראתכם וירדפו אתכם. כאשר תעשינה הדבורים. אני לא יודע אם מישהו פעם נרדף על ידי נחיל דבורים. ויקטו אתכם. מה זה ויקטו אתכם? אני קורא בפסוק ממדלת. מה זה ויקטו אתכם? ויקטו. מה זה ויקטו אתכם? מה? בדיוק. עשו לכם קציצות. קטיטה. ויקטו אתכם בשעיר עד חורמה. לא נקרא את המושג חורמה פה, האם הוא שם של מקום, או שם שזה, אבל כתוב כאן בשעיר. תזכרו את השם הזה. תשובו ותבכו לפני השם. וזה פסוק מאוד עצוב. ולא שמע השם בקולכם. ולא יאזין עליכם. ותשבו בקדש ימים רבים. ונפל וניסה המדבר הדרך עם סוף, כאשר דיבר השם אליי. ונסוב את הר סעיר ימים רבים. כאן אמרתי לכם להירדם, ל-38 שנה. יש פה חידוש. היה מקודם רק שני ערים, הר חורב, והיה התלהבות של משה, והיה אמירה שאוטוטוט, מהר חורב, הר התורה, מגיעים להר האמורי, שהוא ארץ כנען, שהוא ארץ ישראל, ולוקחים את התורה, ו... מושיבים אותה בארץ ישראל, משכינים אותה בארץ ישראל. זה התכלית שלנו, לקחת את התורה שהיא אור גדול, ולהכניס אותו לכלים של ארץ, עם כל מה שזה אומר הקמת ארץ. והמרחק היה קצר. ופתאום הגיע לחטא המרגלים, פתאום צמח פה הר שלא ידענו עליו. קוראים לו הר סעיר. וכתוב כאן, נעשו את הר סעיר ימים רבים. כל מי שקורא את הפסוק הזה, מהדהד לו בראש, מי זה סעיר? זה אדום. מי זה אדום לפי חז"ל? זה רומא. רומא שהיא הגלות רומא, גלות בית שני, גלות 2000 השנים, ונסו ותר שעיר ימים רבים. כמו שכתוב בספר תהילים, שכתוב בספר תהילים פסוק מאוד מרכזי, תהילים קופב, וימאסו בארץ חמדה. מי מאסו בארץ חמדה? כן, אנחנו. אז. מרגלים, אנחנו. לא האמינו לדברו, וירגנו בעליהם, לא שם כל השם, וישא ידו להם. מה זה וישא ידו להם? הקדוש ברוך הוא נשבע. נשא ידו, נשבע. להפיל אותם במדבר. אבל לא רק, אומר תהילים, ולהפיל זרעם בגויים, ולזרותם בארצות. מכאן אמרו חז"ל, אתם בחיתם בחייה של חינם, אני אקבע לכם בחייה לדורות. זאת הודעה בתשעה באב. וזאת אומרת שהתורה רומזת שיש איזשהו, בגלל שלא שהחמצתם את השואה, נוצר פה איזשהו כוח אימתני ששמו הר סעיר, שהוא עכשיו לא נותן לכם להגיע אל מחוז החפץ, אל ארץ כנען. צמח פה הר בעקבות ההחמצה הגדולה. נוצרה גלות אדום, הראשונה שמרמזת על האחרונה. נרדמנו, אמרנו בין רביעי לחמישי, הייתי באמת, אם הייתי עכשיו בבית כנסת, הייתי אומר אנשים עכשיו, הפסקה שנייה, כולם שנייה אחת, נכנסים לגלות, פתאום אחרי דקה הייתי דופק עליו, ומה? ויום יר השם אליי למור, רב לכם סוב את ההר הזה. איזה הר? הר סעיר. פנו לכם צפונה. כלומר, מתחילים, עכשיו יש תיקון. מתחילים בחזרה להתקרב לארץ ישראל. ואז מתחיל מסע הכיבושים. אז בואו, אז אני חוזר עוד פעם. תראו איזה פזמון חוזר ומנגינת לכת כזאת, שהיא אפיינה את החלק הראשון של הפרשה שעוסק בדור של ההחמצה, דור של יוצאי מצרים. הפזמון הוא, המוטיב הוא הרים. כלומר, אני חוזר לזה, רב לכם שבת בהר הזה, הוא הר סיני, הר חורב. פנו עשו לכם ובואו הר האמורי. וניסה מחורב דרך הר האמורי, אל הר האמורי. ואמר לכם בתם עד הר האמורי, הר האמורי כבר נמצא פה בידיים שלנו. ואז יש החמצה. במקום ההחמצה, ואז מה קורה? פנו לכם וסעו המדבר הדרך ים סוף. אז מקודם היה כתוב, רב לכם שבת בהר הזה, בהר חורב, עכשיו כתוב, ונסוב את הר, ונפל נסע המדבר דרך ים סוף, ונסוב את הר סעיר ימים רבים. ורק אחרי שהם אומרים להסיר, אמרו שם אליי, רב לכם סוב את ההר הזה, תנו לכם צפונה. כלומר, משה רבנו מרמז לעם ישראל, שיש שתי אופציות. אופציה אחת ללכת מהר חורב אל הר האמורי, והדרך היא סך הכל 11 יום. המספר 11 מוכר לכם מהמסורת? בדיוק. גם בדרך המהירה והקצרה עוברים בבחינת שעיר, כי כתוב שם, 11 יום יחורב דרך השעיר עד קדש ברנע. אבל עושים את זה ב-11 יום, שרומז ליהודה א' סממני הקטורת, כי יהודה סממני הקטורת זה מספר מאוד לא, מאוד לא שלם, 11. זה מרמז על, לפי הארי, על, על, על הכוחות של הרע בעולם. זהו, אני אכנס לזה. זאת אומרת, גם לפי המהלך הראשוני הטוב, אתה, או, אתה מתקן משהו, אתה מתקן מהר. טיק טק טק. אבל כיוון שהחמצנו, בגלל שלא רצינו את ארץ ישראל, ולא אביתם לעלות. דיברנו בשיחה חודש אב, הרצון החזק. לא רציתם מאוד את הארץ, אז צריכים לסבוב את הר סעיר ימים רבים. צריך להימצא במקומות קשוחים מאוד. רק אחרי שצריכים מקומות קשוחים מאוד, איזשהו שלב אחרי מהלך של גלות ארוכה, שמרמז לגלות אדום, השם אומר עליי, רב לכם סוף את הר הזה, קץ הגלות, פנו לכם צפונה, חוזרים אל המסע. כמו שאמרנו, דיברנו על זה הרבה בעבר, עם ישראל לא רק משנה את כיוון המסע, לא רק משנה, לא רק שהזמן נדחה, אלא גם יש שינוי בכיוון. הוא לא ייכנס לארץ ישראל דרך דרום, אלא הוא הולך דרך עבר הירדן המזרחי. יש לי עוד חוב להסביר למה, אני קצת קשור לכמה לנו זמן עכשיו לתאר את זה בעריכות. וכאן מתואר המסע של כיבוש עבר הירדן בצורה מאוד מיוחדת. גם פה יש איזה מין פזמון חוזר, תכף אגיד לכם מהו. וכמו שציינת מקודם, גם פה אנחנו מגיעים בסוף לסיפור של הר. אבל הפעם מדובר בהר החרמון. כמה שמות יש לחרמון? סוף הפרשה. ונלקח, אנחנו נגיע בסוף המסע הזה, ונלקח בית העיד, הארץ עד שם הלכי המורי ישב ירדן, מנחל ארנון עד הר חרמון. והשמות שלו הם כדלהלן. צידונים יקראו לחרמון. איך? סיריון. והאמורי יקראו לו סניר. זה לא השם היחידי. זה לא השמות היחידים. חרמון, סיריון, סניר. כי בפרשת בית חנן יהיה כתוב לי, סיון. איפה זה נמצא? נמצאו שם, גם את סיון. איזה, איזה? יפה. אז בבית שתגיעו שבת, אתם פה בשבת. אז מי שיגיע הבית, האישה הלכידה, מה הם ארבעה השמות של החרמון? בואו תגידו לי אותם. חרמון? מעולה. זאת אומרת שזה כנראה משהו מאוד חשוב, הר חרמון. זה מאוד ברור שיש לו הרבה שמות, כי כל עם, שמעתי מיהודי יקר בשם נתנאל אלינסון, שבעצם כל עם קרא לו על שם השורה. החרמון הוא הלהיב את כולם. מה הגובה שלו? 2200 זה בגבולות מדינת ישראל, אבל הגובה שלו האמיתי בגבול אצל סוריה, 2800. נכון שזה הרבה יותר קטן מהאלפים וממלא ערים בעולם, בטח מההימלאיה, אבל זה מספיק גבוה. בסדר? אז כן. התורה היא כל כך אמיתית, ידעה שיום יבוא ועם ישראל יקיז את דמו על החרמון. עיין ערך מלחמת יום כיפור. כמה עשרות טובות של חיילים נהרגו שם. ביום הראשון ובסוף המלחמה. ביום הראשון על ידי הכיבוש הסורי, בימים האחרונים של המלחמה על ידי הכיבוש הישראלי. איזה סיפורים יש שם. רק רגע. החרמון זה הקצה הצפוני. מה קפצת לשם? יש בדרך עוד הרבה. מה שמספרת לנו החצי השני של הפרשה זה תיאור כיבוש עבר הירדן המזרחי, אבל הוא מסופר כשברקע נמצא איזה סיפור קדמוני. הסיפור הקדמוני הוא סיפור על עם ששמו, אל תפחדו, הרפאים. והעם הזה הם עם של ענקים. יש שריד מענקים. אוג, ארסו, ארס ברזל, 9 אמות אורכה. מה זה ארסו של אוג? יש הרבה פירושים. יש כאלה שחושבים שכוונה היא כמו אריסה, שזה מיטה של תינוק. אז שהיה תינוק הוא היה בין 9 אמות. לא נראה. שחושבים ארסו, מיטה שלו. יש אומרים שארסו זה קברו. זה נראה לי הכי קרוב לפשט. לא משנה. יש כאן עכשיו תיאור של הכיבוש של עם ישראל. כל פעם חשוב למשה רבנו לספר שהכיבוש הזה קשור לאיזשהו סיפורים עתיקים שמה מנוגעים אלינו. או מנוגעים אלינו, כי ודע שמשה מדבר על זה. פה חסר לי, פה הייתי צריך לכתוב לכם. יש כאן בעצם מסופר לנו שעם ישראל לא כובש את אדום. משום מה, כי השם החליט שאדום תישאר בינתיים אצל אדום. לא כובש את מואב. למה? כי השם החליט שבינתיים, מואב תישאר אצל מואב. לא כובש את עמון. למה? כי הקדוש ברוך הוא החליט שבינתיים עמון יישאר אצל עמון. כובש את סיחון. כובש את אוג. למה? כי הקדוש ברוך הוא החליט שכובשים אותם עכשיו. ומה החילוק? שאותם לא כובשים, אותם כובשים? זה קשור לסיפור עתיק. שפעם, פעם, פעם, כל החבל ארץ הזה היה ארץ הרפאים. שמעתם פעם על ארץ הרפאים? בטח ששמענו על ארץ הרפאים. אני מדפדף על פרשת לך לך. שם כתוב, אני מדפדף, אתם יכולים להקשיב. שם כתוב פרשת לך לך. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית למור לזרחה, נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרעת. את הקני, הכניזי, הקדמוני, החיתי, הפריזי, את הרפאים, את האמורים, את הכנענים, את הגרישים, את היבוסי. יש עם שנקרא רפאים. ורפאים בתנ"ך זה ענקים. זה עם ממש מפחיד. והעם המפחיד הזה, תכף תראו כמה שהוא מפחיד, כי יש לו שמות יותר מפחידים. והעם המפחיד הזה, ארצו שייכת ונחרטה עליה ברית ברית באמת הרים. והעם הזה ישב פה פעם, כשאתם עוברים היום, משה רבנו, בארץ הרפאים אתם לא מוצאים את הרפאים כמעט. אתם מוצאים מואבים ואמונים וסיחון ואוג, אבל אוג הוא, אוג הוא ממש מהרפאים. שלא תתבלבלו, אומר משה לעם ישראל. אבל גם סיחון. שמתם לב שהאמונים כבשו ממי שישב לפנים, איך הם קראו לעם הזה? אני אומר, שמתם לב, זה לא אני מדבר איתכם עכשיו, זה משה מדבר לעם ישראל. שמתם לב איך האמונים קראו להם? זמזומים. ושמתם לב איך המואבים קראו לעם שהם כבשו לפני כן? מה? לא? אימים! האימים והזמזומים הם בעצם הרפאים, זה כאילו אל הרפאים. זה מזכיר לכם משהו? בטח! זה מזכיר לנו את סיפור שאף פעם לא הבנו מה שמו כתוב בתנ"ך. הסיפור על מלחמת ארבעת המלאכים וחמשת המלאכים זה סיפור מראה לסיפור שלנו, בדיוק בכיוון ההפוך. יום אחד בגדור לעומר, ואת מי הוא כבש בו בירדן מזרחי? ואיב מי המופה מלך שנער, ארוך מלך יסר, גדור לעומר מלך אלם, תלעל מלך גויים, שהם אנשים שנמצאים, כן, זה היה על חימום נראה לי, הם אנשים שנמצאים, מה? לא? 28. שזה היה, לא, בדרך כלל אני סובל מקור, זה היה נדיר שזה. אז העמים האלה, כתוב ככה, אני קורא לכם מספר בראשית, פרק י' ד' פסוק ה', ב-14 שנה בקלו דור לעומר, ויקו את רפאים בהשתרות קרניים, הזוזים, שזה זמזומים, בהם, האמים בשווה קריתיים, ואחורי בהרם סעיר, ועכשיו עם ישראל עושה בדיוק אותו... זה היה מלחמה שכבשו את העמים האלה. אחר כך מי כבש אותם בחזרה? אברהם אבינו. ורדפם עוד חובה אשר משמאל לדמשק. ועכשיו זרעו של אברהם אבינו הולך וכובש בדיוק את, העמים האלה. או שאומרים לו לא לכבוש אותם. אבל מציינים לו שהוא היה אמור לכבוש אותם, אבל בינתיים ניתנו לאדום, עמון ומואב. כל השמות האלה, אבל בדיוק בסדר ההפוך. החורי, האימים, הזוזים, והרפאים. זאת אומרת, שמשה רבנו מתכתב עם הסיפור הזה. הוא כתב את שני הסיפורים. משה רבנו בעצם בא ואומר שעם ישראל כובש את עבר הירדן המזרחי משום שזאת ארץ הרפאים, כולה. ואומנם כרגע הוא לא מתיישב, לא כובש את אזור מואב ואמון ואדום, כי הם צאצאים גם של אברהם אבינו. אבל סיחון הוא אמורי, הוא כנעני בכלל, כי הוא... אז כובשים אותו. ואוג עצמו הוא ממש מהרפאים, בטח שכובשים אותו. כלומר, יש לנו כאן משהו מסתורי על עמים עתיקים מפחידים שצריכים, שהם חלק מארץ, הם התיישבו פה, ו... הם ניתנו לאברהם, אברהם סימן את המגמה, ועכשיו אנחנו בעצם מממשים את המגמה שסימן אברהם. ומה המגמה? להחריט את הענקים, שזה העם הרפאי. אמנם זה לא הולך, זה לא הולך מהר, זה הולך לאט. יש רפאים שכבר עכשיו נכבוש אותם. זה ארצו של אוג וארצו של סיחון. אבל יש רפאים שזה עובר שלושה שלבים. שלב רפאים, שלב עמוני מואבי ואדומי, וכשזה יגיע אלינו יותר מאוחר לעתיד לבוא. ויש עוד, הענקים האלה, יש להם שרידים במקום נוסף. אצל הפלישתים, זוכרים את גוליאת? הוא מוזכר בפרשה? כן, כתוב בפרשה, פסוק שבכלל לא ברור מה הוא עושה שם, אני אקרא את הפסוק המוזר ביותר, הרחוק ביותר. בכיבושי... כתוב. פסוק, פרק ב' פסוק כ"ג, והאבים היושבים בחצרים עד עזה, כפתורים היוצאים מכפתור ישמידום וישבו תחתם. יש כאן רמז לפי המפרשים על ההתיישבות של הפלישתים, שגם מתוארת כמשהו שחלק מהסיפור פה. מה הקשר עכשיו?
מה הקשר?
בכלל אזור אחר, מה אתם רוצים מאיתנו עכשיו? איך הגעתם לגוש קטיף? למה גוש קטיף? כתוב שחצרים, זה כתוב בתרגום שאום כאילו שזה רפיח. אז חצרים עד עזה, זה רפיח עד עזה, זה בדיוק גוש קטיף. רפיח עד עזה.
מה הקשר?
הקשר הוא, כנראה, שזה מרמז, הכל הפרשה הזאת מרמזת, שכשעם ישראל כובש את הארץ, הוא בעצם פה עסוק בכיבוש הרפאים. לכן תהיה פה אריכות גדולה מאוד על כיבוש החרמון והבשן, כי זה ממש הארץ שנשארה לרפאים. מה הסוד של כיבוש הרפאים? כיבוש הענקים. מה העניין? העניין הוא שכיבוש הארץ זה שהקדושה לוקחת את הכוחות הגדולים של הטומאה. הכוחות הגדולים של הטומאה נמצאים בידי העם הענקים האלה. מה זה ענקים? זה אנשים שהם חלשים? פוך, גדולים וחזקים. זאת אומרת שארץ ישראל יש כוחות עצומים, וגרו בה אנשים עצומים. זה קצת מזכיר את מה שכותב הארי על הפרשייה המופלאה של ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום לפני מלוך מלך לבני ישראל. ארץ אדום מרמזת על המלכים הגדולים והתקיפים, מקום הדין, שהוא מקום של עוצמה חומרית עצומה, שהייתה לפני מלוך מלך לבני ישראל. כל הקבלה של הארי, כל הקבלה של הארי, קבלה, מדוברת על זה, שבעצם העולם של התיקון, הוא בא אחרי עולם של תוהו. יש כוחות עזים, ורק אחרי שיש כוחות עזים, יש את עולם התיקון, שהוא בעצם מתקן את הכוחות העזים. זאת אומרת שהקודש, הוא לא בא להסיר את החול, אלא הקודש בא על גבי העוצמה של החול ושל החומר. וזה הרמז של כיבוש הענקים. כיבוש החרמון מרמז על להשיג את את הכוח הגדול של הענקים. אנחנו נעצור כאן. זה באמצע הדרך. צריך להסביר. אם עם ישראל לא היה חוטא בחטא המרגלים, היה משה נכנס לארץ כנען, וכובשים קודם כל את ירושלים, ואז מתפשטים אל עבר הירדן המזרחי. היות שמשה רבנו לא יכול להיכנס לארץ כנען בגלל חטא המרגלים, אנחנו ניכנס אל ארץ כנען דרך עבר הירדן המזרחי, כי שם כן משה יכול להגיע. ומה, ואולי יש מחיר לזה, שאנחנו צריכים לכבוש קודם כל מבחוץ ואחר כך מבפנים. קודם כל לשלוט בארצות הרפאים לפני שאנחנו שולטים בארץ הכנעני. וזה צריך עוד להבין ולהתבונן. תודה רבה.